אוקיי, שמו לי פה מיליון פתיחים, אז אני חושב שאפשר להתחיל. אז ברוכים הבאים לתוכנית שלי, אסף מיכאל אלעזרי, זה אני, ולתוכנית קוראים מדברים עולם. בתוכנית הזו אנחנו בעצם מדברים על העולם, על הכל, פוליטיקה, על אקטואליה, על בריאות, כל דבר ודבר שמעניין את הנוגעים בדבר. ואותי ואותכם. אז בעצם אני ככה קצת טיפה אדבר על כלום, כדי שאתם תשתפו את השידור הזה. ובינתיים אני אשמח גם לשמוע בתגובות שלכם אם שומעים טוב, אם רואים טוב, ואם בקיצור אם הכל תקין ואין בעיות. בשידור הקודם קצת היה בעיות, אז בינתיים אתם מוזמנים להמשיך ולשתף ולשתף ולקרוא לעוד צופים להיכנס. כבר אני רואה פה את האורחת מחכה פה מאחורי הקלעים בהתרגשות, עוד מעט היא תיכנס, אתם תכירו אותה, מי שעדיין לא מכיר. אני רואה פה עוד קצת צופים, אז יאללה בואו תשתפו את השידור, מה אכפת לכם? תשתפו את השידור, אנחנו הולכים, יש לנו באמת תוכנית מצוינת היום, על נושא חשוב מעין וכמותו, עם באמת באמת אישה מופלאה. אז אני רואה, שומעים ורואים טוב, אחלה, מצוין. אז תראו, היום כבר כמעט נגמר, אני הכנתי לעצמי פה כוס קפה ו... עוגיות, אתם מוזמנים להכין לכם איזה ביסקוויטים טעימים כאלה, ופשוט ככה להתרווח ולהיות בנוח, ופשוט לצפות בתוכנית יחד איתנו. אני, בעצם התוכנית היום היא, אנחנו הולכים להרח את נורית בן דוד, אישה באמת מופלאה, שאנחנו עכשיו נכניס אותה, בואו ונורית בן דוד, הנה, כל כך קל. שלום נורית. רק תראי שאת
לא במיוט. אני במיוט, רק רגע.
את לא במיוט, רק תראי.
אוקיי, כי אני לא רואה כלום.
לא, את אכן לא במיוט ומצוין, ואיזה כיף שאת איתנו, ואיזה כיף שיש לנו ככה זמן לפטפט קצת. בעצם התוכנית שלנו היום עוסקת גם בניסויים בבני אדם בכלל, וגם בניסוי הזה שנקרא... ניסוי הסייביבק, שעוד מעט אנחנו נשמע את הפרטים, את כל הפרטים המלאים, בדיוק מה היה שם, ולאחר מכן אנחנו קצת נתמקד בבריונות של התקשורת, גם ספציפית במקרה שלך, וגם בכלליות, בכל מה שהולך פה בשנתיים האחרונות. אני רק רוצה דבר אחד להגיד, פגז. אני רק רוצה דבר אחד להגיד, שלצופים שלנו, תראו, יוטיוב זה לא היה, רדיו חופש הוא רדיו חדש ואנחנו ככה בהרצה והכל, היינו בטוחים שזה יימשך יותר זמן ויוטיוב כבר חתכו אותנו, יש לנו כרגע בפייסבוק ויש לנו באתר שנקרא Live 528. עכשיו עוד מעט אנחנו נשים כאן איזה סטריפ כזה, כי אני קורא לכולכם להיכנס לאתר של Live 528, זה בעצם פלטפורמת וידאו חדשה, בדיוק כמו יוטיוב, כמו רמבל, אבל ישראלית, והתקשורת היא אנחנו. אתם מוזמנים להמשיך לשתף את השידור, חברים. התקשורת היא אנחנו. אני קורא לכם ומפציר בכם, כנסו לאתר של Live 528, באתר תירשמו אליו, ותראו קצת איך עובדת הפלטפורמה, איך עובד הממשק, ותתחילו להתרגל אליו, כי כנראה ששם זה פלטפורמה עצמאית לגמרי, לא יצנזרו אותנו, לא יפסיקו אותנו, ושם כנראה אנחנו נהיה מעכשיו ועד לזמן הקרוב רחוק. אוקיי? אז זהו. אז נורית. מה שלומך?
נורית. אני מצוין.
מה שלומך? את בסדר?
אני מצוין. אגב, אני חסומה ל-30 יום. אז אני ממש אודה למי שיכול כן לשתף את השידור. פייסבוק חסמו אותי באופן קבע גם על פשעים שכתבתי בעבר, זאת אומרת אני יושבת פעמיים על אותו, על אותם כנסות, הם אוספים, כן. יש לי מאגר, כן. Mm-hmm. אני לפני מספר ימים העליתי פוסט על חיסוני השגרה, על הכמויות, על הרעלים, והפוסט שותף באופן מדהים בכל הקבוצות, הגיע להורים בכל הרשת, וכנראה שזה הפריע למישהו.
כנראה.
כן.
כן. הבנתי. טוב, זה כבר, כן, זה כבר מתחבר לנושא הבא שלנו לגבי הבריונות, לגבי הצנזורה. תראי, יש הרבה אנשים שכבר שמעו את הסיפור שלך, של לגבי כל מה שקרה עם הסייביבק, אבל יש גם כאלה שרק עכשיו נחשפו, שגם עכשיו לא שמעו בדיוק את כל הסיפור. אז אם את יכולה רגע לספר לנו מה בדיוק קרה, השתלשלות האירועים ככה, מה בדיוק קרה, מתי זה קרה, ומשם נמשיך.
אוקיי, אני לא מאמינה שיש אנשים שעדיין לא יודעים, זאת אומרת, לא להיחשף למקרה כל כך קשה שקרה כאן בישראל, זה נראה לי קצת משהו שהוא לא טבעי. בישראל, מיום הקמת המדינה בעצם, אנחנו עוברים נישואים, הילדים שלנו, הסבים והסבתות שלנו, ההורים שלנו, ועכשיו זה הדור שלנו. מה שקרה אצלנו זה חיסון להפטיטיס B שניתן בכל בית יולדות, לכל ילוד, אלא אם כן האמא באמת מסרבת, ולהיות במודעות של סירוב עד לפני 4 שנים, זה לא היה כל כך מקובל. היית צריך להיות באמת מתנגד חיסונים אמיתי, בשביל לדעת שאתה אמור לסרב, והילדים מקבלים חיסון.
האם היית כזו?
לא, אני הייתי אמא מחסנת.
היית אמא מחסנת, חיסנת לגמרי את כל חיסוני השגרה, כלומר...
לא הייתה שאלה בכלל לא לחסן. לא התחסנתי בהיריון, כי היה נראה לי קצת לא נורמלי לא לקחת אקמול, אבל כן להתחסן בהיריון, אבל לצערי לא הבנתי את ההשלכות של לחסן תינוק ביום שהוא נולד, בטח לא לשים לב למשקל שלו, ואני בעצם לא איתם, אתה לא עם הילדים אחרי הלידה, אם אתה עובר קיסרי, סליחה, אם האישה עוברת קיסרי. ולצערי, בין 2011 עד 2015, ביצעו כאן ניסוי רפואי לתכשיר, תרכיב, נסייני, להפטיטיס B, חברה ישראלית, בשם סיווק, לתרכיב קראו סייביווק, ולימים גם הבנו שמכון ויצמן היה שותף בפיתוח שלו. קרתה איזה פשלה בהונג קונג עם הצבא אחת, ויצאה הודעת ריקול ב-2015. עכשיו, אני אומרת לך באופן חד משמעי, אם לא הייתה יוצאת הודעת הריקול,
כן.
לא היינו מדברים היום.
שאלה, כמה זמן אחרי שכאילו ניתן החיסון יצא הריקול?
5 שנים.
זאת אומרת, במשך החמש שנים הייתי ניתן.
בטח, כניסוי. הוא ניתן כניסוי, אף אחד לא לקח אפילו את ה... לא היה רישום תופעות לוואי, זאת אומרת, גם אם אתה לא יודע שאתה נסיין, מי שמבצע את הניסוי יודע שאתה נסיין, ודואג לקבל תופעות לוואי, או להתקן את טיפות החלב, או את הרופאים, או את הצוותים הרפואיים, שום דבר. אתה יודע מה? מה שהכי מרתיח אותי, הם אפילו לא עשו את זה לשם בריאות הילדים, או כדי לאסוף את התופעות לוואי. זה לא עניין אף אחד. מה שעניין אותם, זה הכמות של הנסיינים. ככל שהכמות גדולה יותר, יש פרסטיג' רגע, יש פרסטיג' מה עשיתי?
לא
אני
איתך
עדיין?
את איתי, אבל את כרגע קטועה, בואו ננצל רגע גם את האתנחתא הזאת, גם שתאשרי, תמרכזי את עצמך בפריים, אני כרגע לא רואה אותך, אולי תנסי לכבות את המצלמה ולהדליק אותה שוב. תנסי ותדליקי שוב, כן. אז אני מזכיר, בעצם אנחנו מדברים על כמות בלתי נתפסת של ילדים, של תינוקות שחוסנו, כמעט 500,000 מחדרה ועד אילת. נכון? אוקיי. אוקיי, נורית מצטרפת אלינו עוד פעם. נורית, את שומעת אותי?
רגע, אני שומעת אותך, כן. אני לא רואה אותך.
אוקיי, בסדר, לאט לאט. שנייה רגע, בעיות טכניות, אנחנו על זה. אוקיי. בוא נראה, ננסה עוד פעם להכניס את נורית, את שומעת אותי?
כן.
יפה, מעולה, גם אני שומע אותך. ובכן, אז אוקיי, בעצם אנחנו מדברים על כמות בלתי נתפסת, כאילו זה ניסו בסדר, בהיקף אדיר, כן, של המון ילדים, חצי מיליון, כמעט חצי מיליון, מחדרה ועד אילת, זאת אומרת, הם ממש חצי מדינה כיסו, נכון?
נכון, ובדיוק בדיוק, המילים שלי הופסקו בזה שהם היו צריכים רק את הכמות של הילדים. אנחנו בעצם שימשנו להם כמוצר. הילדים
כן.
שלנו היו מוצר כדי לקבל אישור FDA ולשווק את החיסון הזה באפריקה, להרוויח ממנו.
כן.
שלמונים וקופונים.
כן. כן. אני חושב שלהמון אנשים, קשוח מאוד בכלל להבין ולתפוס שנעשים ניסויים בבני אדם. תמורת, כאילו, סתם בשביל בצע כסף, כן? בשביל אינטרסים, וזה מאוד מאוד קשה
לא
לתפוס.
מצליחים. אנשים לא מצליחים להכיל את זה.
כן.
וזה מוזר, כי זה כאילו לא היו דברים מעולם. היו.
כן.
במיוחד בישראל.
כן. אז
אנחנו לא מדינת, עולם שלישי, אפריקה, אתה יודע, מתים להם שם באלפים מכל מיני ניסויים וזוועות אחרות.
כן. זה מאוד
כאן
מתעתע.
מאוד
זה מעולה.
מתעתע, והכל נעשה כאן כאילו בשם הבריאות, בשם אהבת המדינה, דואגים לך, טוב שאתה כאן. תבנה את המשפחה שלך כאן, את הבית שלך כאן, אבל יש לזה מחיר. ואני לא יודעת אם יש אדם אחד בארץ שהוא או משפחתו או קרוב משפחתו או ילדו עבר ניסוי. אנחנו עוברים כל הזמן, כל הזמן. עכשיו, אני רוצה להזכיר לציבור שיש את קוד נירנברג, שנחתם אחרי מלחמת העולם השנייה. וישראל דחפה ושאפה לקבל את הקוד הזה, כי הוא בעצם אומר שלא יבצעו ניסויים בבני אדם ללא ידיעתם, ללא הסכמתם. הסכמה מדעת, כשאתה עובר ניסוי רפואי, אתה חייב להיות במודעות שלמה על מה שאתה עובר. זאת אומרת, שאם חיסנו אנשים חסרי ישע, או אנשים עם מוגבלות, זאת עבירה על הקוד, עבירה על החוק, ובעצם ניסויים בבני אדם.
כן, כן. תראה, אני רוצה להגיד שאנחנו כבר נראה כמה דברים. קודם כל, אני רוצה להגיד הדבר הזה שכל כך מתעתע, זה שאנשים חושבים שאנחנו מדינה מתקדמת, ולכן דברים כאלה לא יכולים לקרות פה. וזה מה שגורם לאנשים, כל כך לוקח להם זמן בכלל לבלוע את הגלולה הזו, כדי להבין שכן, זה ממש ממש קורה פה, עד שהם נפגעים בעצמם.
נכון, אבל זה גם גורם להם לכעוס עליי.
רגע, 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 כבר אנחנו...
כן, נדבר על זה.
עכשיו, שנייה רגע. נורית, את בעצם נפגעת, כן? נכון, שני הילדים שלך שהם תאומים נפגעו מהחיסון הזה, מהחיסון התאום הזה. ולא רק אתם, אלא בעצם יש קבוצה של עשרות אלפי הורים.
40 אלף הורים, ובתביעה הייצוגית חצי מיליון תינוקות.
יפה. אז בעצם, וזה כאמור בדיוק כמו עם הנפגעים גם שיש עכשיו, עם התרכיב הניסיוני שניתן לנו, יש מן הסתם המון תת דיווח של אנשים שוואלה אין להם מושג או אין להם אומץ. כי צריך אומץ לפתוח את פנקס החיסונים, כדי
נכון.
להתחיל בכלל להבין שיש איזושהי בעיה.
אתה אז... לא רוצה לדעת שהונו אותך, ואתה לא רוצה לדעת שיצאת סוג של פרייר.
נכון, ואז אוי ואבוי, האחריות נופלת עליך, ולך תדע מה עושים עם כל האחריות, לפעמים לפעמים הרבה יותר נוח באמת לשחק ראש קטן ועדיין להיות הקורבן. אז תראי, אני נתקלתי, אני רוצה להגיד לך שאני נתקלתי הרבה זמן, בעיקר בשנתיים האחרונות, באנשים ברחבי הרשת שהם חושבים שכל הסיפורים האלה זה בגדר תיאוריות קונספירציה. אני רואה את התגובות האלה כל הזמן, כלומר הם שמים את ה, אם הם כותבים איזושהי תגובה מזלזלת, הם שמים את ה, כן כן, נעשו ניסויים, וצהל ערך בניסויים בחיילים, ונעשו ניסויים על אנשים, והעולם שטוח, ורפטיליאן זה אנשי לטאה. זאת אומרת, הם ממש שמים במקשה אחת, בסל אחד, את כל הניסויים בבני אדם, ורפטיליאן, ואנשי...
ומדינה בארץ שטוחה, כן, כן.
וזה מאוד מאוד נוח, כי זה בדיוק מה שהתקשורת עושה. התקשורת ממסגרת את הכל, עוטפת את הכל, כתיאוריות
קונספירציה. הם שמים אותנו באותו הסל.
שבעצם... התקשורת עצמה סיקרה את אותם רעות וחולות בזמנו. זאת אומרת, התקשורת סותרת את עצמה. ואני רוצה רגע להראות, בגלל, וזה בדיוק העניין, שהמון אנשים, כשהם שומעים את נורית, אז כשהם שומעים את נורית, מדברת על סיפור אישי, מאוד מאוד קשה להם להבין, כי הם אומרים, טוב, נו, היא מחפשת צומי, היא מחפשת תהילה, כן, מי ישמע איזה תהילה, כן? היא מחפשת עוד לייקים בפייסבוק, היא מחפשת את הזה, אבל כששומעים את זה בחדשות, אז פתאום זה מקבל נפח נוסף ומקבל הרבה יותר אמינות. אז בואי רגע נעזוב את הסיפור שאת, נורית, מספרת, ונסתכל ממש קטעת, אני ערכתי קטעים נבחרים מהכתבה שבאמת שודרה בכאן 11, ממש לא מזמן, אז בואו אנחנו נסתכל.
הצהבת שניתן בתחילת העשור פגע בתינוקות, כך לפחות טוענים 8,000 הורים לילדים בעלי קשיי התפתחות העומדים מאחורי קבוצת פייסבוק החיסון הפגום הפטיטיס בי. לטענתם החיסון שניתן לילדיהם עם לידתם לא עומד בדרישות התקן הבינלאומי ולא עבר בדיקות קליניות מספקות, דבר שהוביל לפגיעה בילדים. עכשיו הם מגישים תביעה ייצוגית וטוענים משרד הבריאות והחברה אחראים למצב.
המחנה המשותף של כל ההורים שתשמעו בתחקיר שלנו הוא שהילדים של כולם חוסנו בחיסון סייביבק נגד צהבת בי. הם לא הורים שמתנגדים לחיסונים, אלא הורים מודאגים שמחכים כבר 4 שנים לקבל תשובות. החשד הראשוני של ההורים מתחיל בשנת 2015. 29 ביולי משרד הבריאות מוציא הודעת ריקול לחיסון הסייביבק. הוא מסיר מבתי החולים טיפות החלב ובתי המרקחת 27 עצבות של החיסון. בכל סדרה כזו אלפי בקבוקונים שמוחזרים באופן מיידי למחסני החברה.
קיבלנו הודעה מהחברה שיש סדק מיקרוסקופי או סדקים מיקרוסקופיים באמפולה של החיסון, ו בעצם ביקשו לעשות ריקול, כלומר להוציא את כל העצבות משהו.
לפי נתוני משרד הבריאות, 238,631 תינוקות מרגע הלידה ועד גיל חצי שנה חוסנו בסייביבק. בעצבות הספציפיות האלה שנאספו על ידי המשרד בגלל סדק בבקבוק. באותה העת חיסון הסייביבק ניתן רק בשתי מדינות בעולם, בישראל ובהונג קונג. אבל מיצו את ההבדלים בהודעות הריקול בין שתי המדינות. משרד הבריאות בהונג קונג מפרסם כי החברה שמייצרת את החיסון חוששת מזיהום מיקרוביולוגי בעצבות ואוספת את הבקבוקונים. הוא אף מזהיר כי הזרקה של חומר לא סטרילי עלולה לגרום לזיהום בדם. המשרד ממליץ למי שחוסן וחש ברע שיגש להתייעץ עם הרופא. שימו לב, מדובר באותה עצבה בדיוק, B0741V1, עצבה שמופיעה גם בהודעה הישראלית וגם בזו של הונג קונג. אצלנו להזכירכם, תקלה טכנית, אמצעי אזהרה בלבד, בהונג קונג, חשש לזיהום והזמנה לבדיקה.
אוקיי, ובכן, אז קודם כל, יש לנו, זה מעניין, יש לנו פה הוכחה שהתקשורת יודעת טוב מאוד לדווח ולסקר דברים כשהיא רוצה, וכשאף אחד לא עוצר אותה. זה מעניין, כי הדברים האלה, זאת אומרת, הכתבה הזאת היא כמה, מלפני איזה כמה שנים, כנראה לפני שהתחילה כל התרללת הזו של הקורונה והכל, ורואים את זה על המון נושאים, לא רק בסייביבק, אז קודם כל, חשוב להבין שהדבר הזה הוא קרה, אפילו התקשורת הודתה בזה, ועובדה שהיא סיקרה, יש לנו כאן, אנחנו מצרפים פה, בואו נראה, יש פה בעצם חדשות בריאות בוויינט, כתב תביעה חמור, חיסון ניסיוני ניתן לתינוקות בישראל, זה נמצא בוויינט, אתם עדיין יכולים לחפש, עדיין אפשר למצוא את זה, וההודעה עצמה, הודעה על העיתונות עצמה בצד ימין, שממש החיסון עצמו היה פגום ועל הריקול בעצם שנעשה שם. כלומר, הכל היה wide open, הכל דובר, לא הייתה שום צנזורה לפני זה. נכון?
נכון, אגב גם הכתבת פוטרה.
וואלה, זה אני לא ידעתי. הכתבת כן. פוטרה, לא המגישה שאנחנו ראינו בכאן 11.
לא המגישה, הכתבת היא פוטרה, כן.
עשתה עבודה טובה מדי כנראה. בואו רגע נחזור איזה. שנייה. אז בעצם זה היה בתקופה שדיברו על זה.
בעצם עלה כאן תחקיר, במקום שזה יפוצץ את כל מהדורת החדשות של ערוץ 11, 12, 13, זה נעשה ככתבת תחקיר, ולא כלאירוע רב נפגעים שהתרחש בישראל, זה באמת, זה אפילו יותר ממה שהיה כתוב שם, זה 500,000 תינוקות. שהיום כן. הם במוסדות החינוך, מכיתה א' עד ו', זה משפחות שלמות, שכונות שלמות, ערים שלמות, ואני כן. מאוד מקווה שהצלחנו להגיע לכולם. אין לי דרך אחרת להגיע, התקשורת פשוט מסרבת לדבר על הדבר הזה, היא מסרבת.
תראי, אם בקבוצת פייסבוק יש 40,000 הורים, ואנחנו יודעים שגם בקבוצות פייסבוק זה לא תמיד המספרים שנמצאים שם, וסביר להניח שבאמת אנחנו אמרנו שכנראה יש את הדיווח, לא מספיק אנשים יודעים, אין מה לעשות, אנחנו צריכים לעשות עבודה קונסיסטנטית, רציפה כל הזמן, ועם כמה שזה מעייף, לספר את הסיפור over and over and over again, כדי שאנשים יבינו שזו לא תיאוריות קונספירציה, זה לפחות מחדל, אוקיי? זה לפחות מחדל אם לא פשע חמור מכוון, אוקיי? זה כבר כל אחד, אבל לא לשים את זה, בטח, בטח ובטח לא לשים את זה עם אנשי לטאה ודברים אחרים, כי באמת יש פה כאב גדול גדול של אנשים, וצריך להקשיב אחד לשני, ולסיפורים שאת מספרת, מה גם שזה היה בתקשורת, אוקיי? שכולם כל כך סומכים עליה. עכשיו, תראי, איפה זה עומד כרגע?
כרגע זה עומד בתביעה ייצוגית.
כן.
לאחרונה גם הבנו שהשחירו לנו מסמכים וחוזים, וזה הגיע לבית משפט, כדי לדרוש חשופה.
כלומר, הושחרו בדיוק כמו בחוזה עם פייזר? הושחרו?
אותו דבר. נעלמו פרוטוקולים, אנחנו למעשה לא יודעים מי אישר. נעלמו, אין ועדת הלסינקי, נעלם. מחקרים, מחקר שלב 3, אנחנו היינו מחקר שלב 3, איפה התוצאות שלו? איפה האישור שלו? למעשה, החיסון הזה לא ניתן יותר לתינוקות, החברה עצמה, סייביבק, הוא לא ניתן לתינוקות יותר, מרגע היציאה של התביעה הייצוגית לאוויר.
כן.
ועולם כמנהגו נוהג, כאילו המשיכו הלאה. לא היה ולא נברא. לא נבדק אפילו ילד אחד.
חזרנו לשגרה, כמו שאומרים.
חזרנו לשגרה, אבל אף ילד לא נעלם כאן. הילדים בעצם לא רק שהם לא נעלמו, הם נפגעו, והפגיעות רק מחמירות. הם לא מתרפאות מעצמם, כי בחיסון הזה היה כמות בלתי סבירה של מתכות כבדות.
כן.
מדינת ישראל מחזיקה את הרכב החומר, אתה למעשה לא יודע מה הילדים קיבלו לגוף שלהם, המדינה מחזיקה את הרכב החומר על חצי מיליון ילדים, חצי מיליון משפחות. אם אני אכפיל לך, זה גם מיליון הורים. מיליון הורים עברו הונאה.
מטורף, מטורף. זה, תראו, אנחנו מדברים על ניסויים בבני אדם, את אמרת קודם כל בהתחלת השיחה, שנעשו ניסויים בבני אדם. נעשו ניסויים בבני אדם, ולא רק שנעשו, זאת אומרת, הודו בהם, אם זה באמת ילדי תימן, כל מה שהיה שם, סיפורים נוראים שהיו שם באמת, עם סחר באיברים ודברים שעוד עדיין לא נחשפו, אבל איכשהו יש איזה דפוס חוזר שהפרוטוקולים תמיד חסויים. פרוטוקולים חסויים זה תמיד סימן שאלה גדול לכך שיש איזשהו פשע מאחורי זה. תמיד.
נכון.
ואסור לנו לתת לזה לעבור לידינו. אז זה גם ילדי תימן, זה גם הגזזת, זה גם הסיידיבק, זה גם הניסוי שנעשה בחיילים, והמדינה הודתה שהיה ניסוי בחיילים, כשחזי לוי ונחמן אש היו בעמדה הבאה שם.
הם תמיד מתקדמים, משום מה כל הפושעים האלה, פושעים נאלחים, מתקדמים בסולם הדרגות, זה לא בעצם, לא מהווה עבורם בושה או ירידה למחתרת, להפך. הם יוצאים לאוויר העולם, הם עולים בסולם הדרגות, ואני אגיד לך גם עוד משהו, אבא שלי עבר את ניסוי הגזזת, והוא נפטר בגיל 41. אני לא ידעתי את זה עד לפני כמה שנים,
פתאום התחלתי להיכנס.
כן, ואבא שלי הוא בן למשפחה מרובת ילדים, 9 ילדים, והוא היחידי שעבר לאיזשהו מחנה בצפון, שלחו אותו בגיל 3, אמרו לסבתא שלי שהוא חולה, ובגיל 41 הוא לא שרד. מה זה 41? אני 47. איבדתי את אבא שלי בגיל מאוד צעיר מסרטן.
כן.
אבל לא דיברו על זה בכלל אז, זה... אף אחד לא דיבר על הגזזת.
כן.
זה כאילו רודף אותי, הניסויים בבני אדם רודפים אותי, אתה קולט? כאילו, המשפחה שלי, המשפחה שלי, הבנים שלי נפגעו בצורה כזאת, אני לא מאמינה שהילדים שלי יתחתנו, או יהיו, אני מקווה מאוד שהם יהיו עצמאים, אני לא רואה אותם מתחתנים, או הולכים לצבא, זה נכות לכל דבר, וזה בעצם מסיים לך פה שושלות של משפחות, זה עצירה מוחלטת של משפחה שלמה.
כן.
כן.
נכון, זה באמת עצוב להבין בכלל את ההיקף, כי זה לא, כמו שאת אומרת, זה גם לא, זה לא רק ניסוי סייביבק, באמת. שלא לדבר על כל הזריקות האלה שעשו עכשיו לכל מיליוני האזרחים במדינת ישראל, ולבני נוער, כאילו באמת, לכי תדעי, רק הזמן יגיד באמת איזה נזק נעשה עד עכשיו. ושוב, אנחנו דיברנו על הניסוי של החיילים, וגם יש את ה... זריקת הדפו פרוברה שעשו לנשים אתיופיות, שגם בזה
נכון.
המדינה, גם
נכון.
בזה המדינה שהיא עשתה ניסוי לנשים, חיסון לנשים אתיופיות, כדי שלא יעשו ילדים. זאת אומרת, הדברים האלה הם מזמן כבר לא בגדר של תיאוריות קונספירציה, הם דברים שקרו, קורים ויקרו, אם אנחנו נמשיך לזלזל בהם. אז אנחנו הגענו בעצם לחצי רגע מהתוכנית שלנו, אני רוצה רגע לעשות שנייה אתנחתא, בואי רגע נשום, אנחנו עוברים לחלק השני, אני רוצה רגע לעשות הפסקת שיר קטן, בואו נעשה זה, השיר הזה בעצם, השיר שאנחנו הולכים לשמוע זה שיר של דרור פז, שיר ראפ, שקוראים לו דוגרי. אז הנה אני רק מתאים אותו שנייה, ואנחנו נראה ואנחנו נמשיך לחלק הבא.
אוקיי.
בבקשה.
The Middle East, let's talk דוגרי. דוגרי, 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 let's
20 חברי כנסת, כל אחד מהם אפס, כל אחד מהם שקר, לא סופרים אותנו ממטר, שיקורים מכוח, חיים על הקצפת, בזמן שיש לנו בקושי כסף לאשל, אם אתה לא בן של... אם אתה לא משחק את המשחק, תמיד תישאר עם המינוס בבנק. גם מתחפש לצאת למאבק, תגלה מהר שהכל כבר נשחק. מלמדים אותנו על שמאל וימין, לכל אחד יש פתרון של סמים. הורסים את החיים לכל מי שמעיז את הראש להרים. הם עובדים קשה בשביל לשמור אותנו אדישים, בשביל לשמור אותנו פוחדים, בשביל לשמור אותנו פולגים. ואנחנו לידיים שלהם משחקים, כשאנחנו רבים, כשאנחנו חושבים רק בשמאל וימין. נמאס לנו כבר מזמן להפנים, אז דוגרי לכם אני לא מאמין. לא מעניין אותי אם קוראים לך ביבי או אחמד טיבי, אנחנו סובלים בגלל שאתה פסיבי, העם הזה כבר מזמן לא נאיבי, שומר את הכספים במלדיבים בזמן שאנחנו שוברים את הגב, כל החיוכים שלך הפיקטיביים, אז אל תבוא תספר לי עכשיו שאתה דואג לי, כי אין שום דבר מוחשי, לא, אין שום דבר מעשי שעשית לטובתי, אז ראש ממשלה או נשיא, לא מעניינת אותי גם ההיא שמחפשת לעשות כותרות הזימה על העת השדה הדתי. בוא נהפוך שולחנות במקום לחפש בנהרות פתרונות, אני מזניק, נותן את האור, כולם אחרי כמו חלום בלהות. זה שאנחנו חיים ביום יום, בוא נעמיד את כולם במקום, זהו הזמן, זהו היום, את שלנו ניקח את השאר, נשלח לגרדום.
אוקיי, אז בסדר. אז השיר הזה, בעצם זה שיר של דרור פז, אמן ראפ, בשם דוגרי, שזה מעניין, כי כל השירים האלה, גם השיר שאני שמתי פעם קודמת, השיר, שיר בזמנו, בשידור הקודם, גם שיר ראפ שנקרא לא מאמינים להם, השירים האלה נכתבו שניהם לפני איזה 10 שנים, זה אני חושב לפני איזה 8 שנים הוא כתב על זה, השירים האלה הם מזמן נכתבו והם תמיד כל הזמן הם רלוונטיים, זה רק מראה את הדפוס החוזר הזה שכל הזמן חוזר על עצמו, זה די מדהים. כן.
אני מקנה ממש במי שהיה מודע והיה ער, אני ממש מקנה במתנגד חיסונים אמיתי, אני לא יכולה להסביר לך את זה, אני מרגישה שאם הייתי יודעת, הייתי מצליחה להציל את המשפחה שלי. אם, רק שיתנו לי יום אחד לפני הלידה. זה הכל, יום אחד. וכשאני רואה שההורים הולכים ומחסנים, ובלי מחשבה אפילו, אני נחרדת. כאילו, אם הייתי יכולה לעצור אותם בגופי, אני הייתי עושה את זה. כי המחיר הוא כל כך כבד, וכשאתה רואה שהילד שלך מתפתח והכל בסדר, אתה לא יכול לעלות בדעתך שמשהו רע יכול לקרות. אבל כן. משהו רע יכול לקרות תוך שעה, תוך יום, תוך שבוע, תוך חודש, ויש לנו הרבה ילדים בני 8, 9, 10, שעד היום עוברים מבחונים, אף אחד בעצם לא יודע מה קרה עם הילדים, והם בין הפטיש לסדן, והיום יש מגמה לא לתת הבחנה של אוטיזם למשל, כי למדינה כבר אין כסף לקצבאות, והילדים האלה נדפקים, הם לא מקבלים את הטיפול הנכון, וגם ההורים בעצמם לא יודעים מה קרה לילד שלהם, מה הם עושים לו בסדר, למה הוא ככה.
כן. אני רוצה לעבור איתך, נורית, לחלק השני שלנו, אז בואו רגע נעשה מעברון קצרצר ונעבור לחלק השני של התוכנית. אז בעצם נורית, בהמשך לכל מה שאנחנו, כל הזוועות שאנחנו דיברנו עד עכשיו, בעצם קרה משהו מאוד מאוד לא נעים ביום המשפחה האחרון.
נכון.
תוכלי קצת לספר לי מה בדיוק קרה שמה?
יום המשפחה ביום שישי האחרון זה בעצם איזשהו אירוע שאני סוחבת מאוגוסט, אירוע שהתחיל בגן של הילדים שלי, ולצערי התחילו שם מסע צייד בשיתוף ידיעות אחרונות, בשיתוף ההורים בגן, הגננת, והאשימו אותי בעודי חולה באמת בצורה מאוד מאוד קשה בבית, כשאני בלי הילדים שלי, אנחנו גרושים, ששלחתי את הילדים שלי לגן, הדבקתי גן שלם, סיכנתי את הצוות, בגדול הכותרת זעקה, מתנגדת חיסונים, סרבנית בידודים, הדביקה גן שלם.
הכותרות של התקשורת.
כותרת מזעזעת, התמונה שלי הייתה מרוחה על דף שלם, פוסטים שכתבתי עלו באותה כתבה, זה נתן לגיטימציה לכלי תקשורת אחרים פשוט לדבר עליי בצורה נוראית, מחפירה, חסרת אחריות. יש לי שני ילדים בחינוך המיוחד, יש לי ילדה בחינוך רגיל, השם שלי יופיע בכתבה, גם אמא מרעננה, עם תאומים, כולם בעצם יודעים במה מדובר. וכל זה קרה בעודי בבית, בבידוד, חולה מאוד, עדיין לא נבדקתי בכלל לקורונה, זאת אומרת, יכולתי גם להיות עם שפעת. הם החליטו שזה קורונה. והואשמתי במעשים באמת קשים, הפצת מחלות, אתה יודע מה, זה, זה, זה מאסר הדבר הזה. אתה יודע, זה להגיד עליך שאתה מפיץ מחלות, שאתה לא אחראי, כשאני באמת אמא כל כך אחראית, אני לא שולחת את הילדים שלי לגן, אם הם טיפה, 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 טיפה לא מרגישים טוב. אין דבר כזה לתת להם אקמול ולשלוח אותם לגן, אין דבר כזה. אני חיה את החיים שלהם, אני הפה שלהם, אני האוזניים שלהם, אני הכל עבורם. אז ברור שלא הייתי פוגעת בילדים שלי, ובטח לא פוגעת בילדים אחרים, שהם בגן בחינוך מיוחד, שאגב, כולם קיבלו את הסייביבק. אבל זה לא מנע.
איך את יודעת שכולם קיבלו את הסייביבק?
אין מה לעשות, זה השנתונים.
הבנתי, אוקיי.
השנתונים מדברים, וגנים מיוחדים נפתחו בכל הארץ.
כן.
כל הארץ.
הבנתי. אוקיי.
הכתבה הזו יצאה, לא הייתה לי אפשרות להדוף אותה, לא הייתה לי אפשרות להגיב, לא ידעתי מי הלך לידיעות אחרונות וסיפר ודיבר. ביקשתי לעלות אצל סיוון כהן בפנים גלויות ולספר את הסיפור שלי. גם סיוון כהן, למרות שביקשתי לומר את האמת מהצד שלי, בעצם לא ראיתי את הכתבה, את הכותרת שהיא עצמה העלתה, כי הייתי בזום. ופתחתי במשפט, מבלי לדעת שהיא כבר מאשימה אותי באותה כתבה, שאני מנסה לנקות את השם שלי, מתנגדת חיסונים, שוב, כל הסיפור הזה, ואמרתי לה, אני לא מתנגדת חיסונים, הילדים שלי נפגעו מניסוי, תשנו את התקליט, בבקשה, אנחנו נפגעי חיסונים, לא מתנגדי חיסונים, כי אם היינו מתנגדים, אנחנו לא היינו פה. לא רציתי להתעסק עם מה שקרה עם הכתבה, אני לקחתי את זה בצורה מאוד קשה.
סליחה, מה גם שבכתבה בכאן 11, הם אמרו 8,000 מורים, למרות שזה הרבה יותר, שאינם מתנגדי חיסונים, כלומר הם אמרו את זה בעצמם, שהנפגעים הם לא מתנגדי חיסונים. כן, אז תמשיכי.
אם קיבלת חיסון, אז איך אתה יכול להתנגד? ושכחתי מהכתבה הזאת, באמת, כאילו עברתי אונס קבוצתי מול כל המדינה, ושמתי את זה פה מאחורה, עזבתי את רעננה, עברתי לקדימה, לא יכולתי להישאר בעיר הזו, ועבר הזמן, אנחנו מדברים על אוגוסט, הילדים עלו לכיתה א', פעם ראשונה שהצלחנו להיכנס לכיתות, אחרי שביטלו את התו הירוק בבתי הספר, אני מאוד התרגשתי, לא ראיתי אותם 3 ימים, הם היו אצל אבא שלהם, ועמדתי יחד עם אמא שלי. אגב, אני לא מתווכחת במקומות כאלה, אם אני צריכה לשים מסכה, אני שמה מסכה, אני לא מנסה לשחק אותה גיבורה, במיוחד כשאני רוצה לבוא ולראות את הילדים שלי, אני לא יערוס לעצמי, או להם. ומישהי פנתה אליי, וביקשה ממני לשים מסכה, כי את שלי הבאתי לאמא שלי, ובאמת אמרתי לה, עוד כמה דקות מביאים לי את שלי, ואז כאילו, תהיה רגועה. היא כמובן הייתה חנותה. ומצאתי מסכה משלי בתיק, ושמתי את המסכה. ואמרתי לה, את היית יכולה לבקש את זה ממני בצורה הרבה יותר יפה ומכובדת, אוקיי? אף אחד פה לא שוטר של אף אחד, ואנחנו הורים בבית ספר, ואז היא אמרה את המשפט הבא, אני מזהה אותך, את זאת שהדבקת גן שלם, אני מתקשרת למשטרה. עכשיו, זה לא שאני חזקה כמו סלע וכולם איתי וכולם מאחוריי, אני הייתי לבד, אני הייתי אומנם מוקפת ב-30 הורים שאני לא מכירה, ומול התחת השמה הזו, שוב, הפצע נפתח בצורה מכאיבה כל כך, שאני לא יכולתי לעצור, אני ממש התמוטטתי. ולקחו אותי הצידה, ואתה רואה את כל ההורים עומדים ומסתכלים כמו עגלים, איך נקרא לזה ככה? לא מבינים בכלל את האירוע, את הסיטואציה, ואז הבנתי, זה ממשיך, זה לא עזב אותי.
זה לא נגמר.
המקרה המכוער הזה בעיתון ידיעות לא עזב אותי בעצם, כי מזהים אותי, זהו, זה נגמר. אבל יהיו לזה השלכות, וטובות, אז אני לא דואגת.
כן, זה מה שנקרא blessed from the past, כאילו פתאום זה חוזר אליך בבום, בדיוק ברגע שלא ציפית לו, וזה
כן, אספי, וזה גרם לי לחזור אחורה ולנבור, בחודש אוגוסט, בכל הקבוצות, בכל התמונות, וגיליתי מעשים מכוערים, נפשעים, שהתרחשו עליי, דברים שלא הייתי יכולה לדעת באוגוסט, בחודש אוגוסט, כי הייתי נורא נסערת, אז גם לא רציתי לקרוא מה כתבו, ולא רציתי לשמוע מה אמרו, ונכנסתי לכל ההקלטות של הרדיו, ולטל ואביעד, והקשבתי לזה.
כן, אז אני רוצה רגע, אפרופו טל אביעד כיסוס וטל ברמן, אנשי התקשורת, אז אני רוצה רגע, אני יודע שזה מגעיל וצריך כאילו להכין שקית הקאה לפני ששומעים את הדבר הזה, אני מכין גם אתכם את הצופים, אנחנו לא נשמע את הכל, אבל אני רק רוצה שנשמע את הפתיח הקטן של התוכנית כל ההיגיון, ככה קוראים לתוכנית, כן, מ-99 FM של אביעד כיסוס וטל ברמן, שבעצם, זו תוכנית בעצם עם חשיפה מאוד מאוד גדולה, המון המון מאזינים, והנה זה דוגמה אחת מיני רבות, זאת אומרת, כל הלינץ' שנעשה לך, זה בגלל שהמון כלי תקשורת השתתפו בלינץ' הזה, ובהכנה של ההרעלה של התודעה הציבורית כלפייך, וכלפי מתנגדי חיסונים כביכול, וככה בדיוק זה נראה. אוקיי, אז בואו נשים את זה.
עניינים,
בסדר, תלונה במשטרה, סיפור שמובא הבוקר בידיעות אחרונות, היום אנחנו חזק בהתנגדות לחיסונים,
וטוב שכך,
כי זה דבר כל כך מצוין להתנגד לו,
אנחנו חזק, כן, נגד ההתנגדות לחיסונים,
בוודאי,
במקרה אף אחד, אנחנו יודעים שלפעמים הבנת הנשמע של חלק ממאזיננו היא לא מהמשובחות,
חלק מאוד קטן,
מאוד, אבל כל אני,
כן, האמת שבידיעות אחרונות היא מכונה מכחישת חיסונים, אמא מכחישת חיסונים. מה זה מכחישה? אני חושב שהיא מכחישה את החיסון. היא פשוט לא, היא לא מעוניינת להתחסן. היא גם אומרת, אני לא אקח את זריקת המוות שלכם.
כן. שהכחשת קורונה.
חכמה גדולה.
בכלל, אתה קורא את כל הכתבה הזאת, באמת, אתה גומר את זה, אתה אומר, היא חכמה.
חכמה גדולה.
שעה חכמה.
חכמה גדולה. בדיוק בשבוע שעבר פורסם איפשהו שיש בלונג קוביד, יש אפשרות של נסיגה קוגניטיבית בעקבות, כאילו, בעקבות הקורונה.
ירידה ב-IQ.
ירידה, כן. עצם מחקר כזה קצת בחיתוליו, אבל אתה שומע את כל ענייני זריקת המוות, ואתה אומר, זה לפני הירידה הקוגניטיבית או אחרי. מה הסיפור?
אני חושב שלא היה הרבה מה לעבוד מראש.
איך שטל ברמן אמר, אני חושב שלא היה שם מה לעבוד מראש. ואיך אביעד כיסוס מתחיל ככה, קוגניטיבי, ככה נמצאים במגדל השן שלהם, שם בתחנה הכי מושמעת, ב-99 FM, ופשוט מרעילים לאנשים את התודעה עם באמת תוכנית ברמה של שיח, ברמה של באמת של ילדים ביסודי. בצורה כן, הכי לא מחנוכת.
במטרה להעליב ולפגוע בגופו של אדם. בגופו ממש. של אדם ולא לגופו של עניין. אז צר לי, אני בן אדם מאוד אינטליגנטי. אם לא הייתה לי את הרמה של האינטליגנציה שיש לי, שאני מחזיקה בצורה של איך שאני כותבת, ואיך שאני מעבירה את הדברים ואת המסר, אז בעצם הייתי... לא הייתי מספרת את הסיפור שלי, כי אם אין לי יכולת להתבטא, אני הייתי מעדיפה להיסגר בבית ובדלת עמותיי, וזה מה שקרה לי לילדים שלי, וזהו. אני שמעתי את התוכנית רק בגלל שאמרת לי להקשיב, רק לפני 3 ימים הקשבתי, אני יודעת שלקחת את זה מאוד קשה, כי אתה יודע על מי מדובר, וזה מעליב, פוגע, חסר אחריות, וזה זוג שאהבתי להקשיב להם, אני באמת אהבתי להקשיב,
אני רוצה להגיד יותר מחוסר אחריות, זה רוע לב
רוע.
מוחלט, רוע לב מוחלט ואטימות מוחלטת,
אני מאמינה שאני אתחזק ואני אעשה עם הכתבה הזאת גם משהו, ודברים לא יישארו ככה על השולחן.
כן, אני חייב להגיד שזה ממש לא המילה האחרונה שלך בנושא הזה, זה ממש לא המילה האחרונה שלנו בנושא הזה, כי התקשורת, לא רק אביעד קוסוס וטל בורמן, בכוונה, הוא הומור נמוך, אז נהנה בהומור נמוך.
כן.
אז בקיצור, אז לא רק הם ישלמו באמת על הבוטות ועל האטימות שלהם, גם אנשי תקשורת אחרים. ואנחנו נעשה את זה, בשקט בשקט, אבל כולם ישלמו את המחיר על ההסתה שלהם, כי יש כזה דבר שנקרא קרמה. זאת אומרת, זה לאו דווקא אני, לאו דווקא את, נורית, אבל יש קרמה, והקרמה הזאת היא כלבה, כמו שאומרים, אז כל אחד יקבל את מה שמגיע לו. עכשיו, אפרופו, כן, עכשיו אפרופו, אני רק רוצה גם להגיד, לתת דוגמה לאטימות של התקשורת. אנחנו בעצם עושים גם את פרויקט העדויות, יחד עם אביטל לבני ועוד אנשים טובים אחרים, שפרויקט העדויות הזה, הוא, למי שלא מכיר אז מוזמן לחפש, פרויקט העדויות הוא אוסף עדויות של אנשים שנפגעו מהתרכיב הניסיוני בשנה האחרונה של פייזר, עדויות מצולמות. יש שם כבר איזה 60 עדויות אם אני לא טועה באתר, אבל כמובן כל הזמן זורמות עוד ועוד ועוד עדויות. יש הרבה יותר עדויות בוועדה האזרחית, בוועדת החקירה האזרחית כמובן. עכשיו, ברגע שהפרויקט הזה עלה, אנחנו שלחנו לבאמת המון אנשי תקשורת, להמון פוליטיקאים, כל אנשי התקשורת, אם זה עמית סגל, ואם זה יונית לוי, ואם זה קושמרו, וכל חבריהם והכל, אני רוצה לתת לכם ממש טימה קטנטנטנה, מהתגובות שאנחנו קיבלנו, שזה רק משקף את, את האטימות ואת רוע הלב, שיש לאנשים שעובדים בתוך המערכת של התקשורת, אנשים שקיבלו הוראות מלמעלה, שלא לדווח על הדברים האלה. שנייה רגע, בוא אני אעלה את הקובץ, איפה אתה קובץ?
כן, מוכר מאוד.
אוקיי, תראו. אז ככה, בוא נשים את זה רגע בסדר. ואנחנו נסתכל פה. זה ממש דוגמאות ספורות. אז כמו שאתם יכולים לראות מצד ימין, רון ירון, עורך חדשות 12, אוקיי? כתבנו לו בצורה מאוד מאוד מכבדת, מאוד מכובדת לגבי הפרויקט, לגבי הכאב של האנשים, שאנחנו רק רוצים לעזור להם ולפרסם את המקרה, כדי שלא, שאנשים לא ייפגעו עוד. ביקשנו מהם עזרה, והוא אמר שפחות מתאים להם, כי הם מעדיפים להביא עדויות שהם מצלמים. שאלנו אותם, האם תרצה את הפרטים של האנשים שאנחנו ראיינו כדי לראיין אותם בעצמכם? והם אמרו לנו, אם נחליט לעשות כתבה, נחזור. נוי, שהיא כתבת אצל גיא פינס, היא אומרת, מה לנו ולסרטון של אנשים אנונימיים? ואז שאלנו אותה, אין לך אפשרות לעזור בפנייה או הפנייה לאנשי תקשורת ישרים, שכן יהיו מוכנים לעסוק? היא כותבת, לא. איציק, מריכוז חדשות 13, זאת אומרת, זה חולש על כל ערוצי התקשורת, אוקיי? גם לאחר ששלחנו את ההודעה, תודה אסף, נצפה בזה ונראה מה אפשר לעשות, האם תוכל לעזור, שאלנו אותו, תודה, כרגע לא. ובואו נעשה את זה שלא יסתיר, ומה זה שמה, איזה אחרון, רגע, שנייה, 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 שנייה. אוקיי, ויינט. ויינט בעצם אומרים, אנחנו שואלים, האם תהיה מוכן לעזור דורון מויינט, והוא אומר, היי, אני אבטר. ובכן, זו תקשורת שלנו, חברים, ואלה רק ארבע דוגמאות, כאמור, ההודעה הזו של פרויקט העדויות בהתחלה נשלחה לעשרות אנשי תקשורת מכל העיתונים, מכל הערוצים, כל הפוליטיקאים, הם לא יוכלו להגיד, אנחנו לא ידענו. לא יוכלו להגיד. הכל שמור, וכמו שאנחנו אומרים, קרמה היא כלבה, והיא חוזרת בסיבוב. אז בנימה אופטימית זו, נורית, אני רוצה להודות לך על השידור הזה ועל הסיפור ועל זה שהיית איתי. יש לך איזה מילות סיום, מה את רוצה לבקש מהאנשים? מהצופים?
שנמשיך להיות אחד בשביל השני. אנחנו בעצם קהילה אחת גדולה. זה נורא חשוב להתעדכן ולהיות ביחד בכל סוג של דרך, אם זה דרך וואטסאפ, טלגרם, פייסבוק, לצרוך את המידע שעובר דרך הפילטרים שלנו. כל מה שאנחנו אומרים הוא אמת לאמיתה, ועל כך אנחנו נרדפים. אם היינו מספרים סיפור אחר, יכול להיות שאפילו לא היו מדברים עלינו. אבל אני מבטיחה שלכל הסיפור שלי ושל ילדי הסייביבק יהיה סוף, ויהיה לו סוף טוב, כי אני החלטתי, וזה מה שיקרה.
פיקס, אני רק רוצה להגיד, שנייה, אל תפרדי רגע, דקה, אני רק רוצה גם מילות סיום משלי. נורית, אני באמת באמת חושב שאת אישה מדהימה ולוחמת, והדברים שאת עוברת ואנחנו עוברים הם לא פשוטים, הם באמת 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 לא פשוטים, אבל הם מהווים כל כך הרבה השראה לכל כך הרבה אנשים, ומדי פעם אני מקבל פשוט הודעות, גם כשאני חושב שמה שאני עושה לא מגיע לאף אחד, ואני כבר חוזר על עצמי, ואין לי כוח אפילו להקשיב לעצמי, אני מאוס על עצמי כבר, אני ממאיס את עצמי על עצמי, ואז פתאום אני מקבל איזו הודעה כזאת, אסף, תודה לך.
תודה.
הדבר הזה הוא כל כך פשוט נושבי לי רוח במפרשים ומחיה אותי מחדש, ורק מראה לי כמה חשוב עוד פעם לספר את הסיפור, ועוד פעם לתת אומץ, ולתת אומץ באנשים, ואף פעם לא לוותר, ובאמת, עד שבאמת יעשה צדק. אז אני רוצה, כן. אני רוצה לבקש מכל האנשים, קחו אומץ, פתחו את פנקס החיסונים, אוקיי? אם אתם, אם יש לכם ילדים בגיל, במחזור, בשנתון, איזה שנתון תזכירי לי, נורית?
2011 עד 2015, ואנקדוטה קטנה עבורם ב-2018, בקפלן, אסף הרופא, ואסותא אשדוד.
אוקיי,
אני רוצה שאני, קודם כל מאוד שמחה שאנשים מקבלים כוח ממני, כי זו המתנה הכי גדולה שהם יוכלו לקבל אי פעם בגלגול הזה. להתעורר, זאת מצווה שזה כמו, זה מבחינתי הצלת נפשות. אם אני הצלחתי להעיר אותך ולהוציא לך את הפקקים מהאוזניים, ואתה מתעורר ועובר לבד את, עובר לבד את כל השלבים של ההתעוררות, אתה זכית בחיים האמיתיים. וזאת הברכה שלי.
כן. בסדר גמור. תודה רבה. תודה רבה, נורית. תודה לכם, צופים יקרים. תפיצו את הבשורה גם לגבי מה שאנחנו עכשיו שמענו בתוכנית הזו, גם לגבי רדיו לייב 528, גם לגבי התוכנית שלי ספציפית, גם זה יכול להיות נחמד. אני אוהב את כולכם, אוהב אותך נורית, אנחנו בעצם ממשיכים לשידור הבא של רונית דובשני, אז תודה רבה לכם ואנחנו נתראה ביום רביעי הבא.
ביי, תודה.